כל חי אונליין, 93fm.co.il.
כאן לומדים שישראל, אף על פי שחטאה, ישראל הוא. הוא לא אומר לו חטא מישהו, כאילו שמבחינתי הוא כבר לא יהודי, אלא הוא אומר לו חטא ישראל. נכון שהוא חטא, אבל הוא ישראל. כלומר, אני לא מוותר עליו. כמו יהלום יקר ערך שנפל לבוץ, התלכלך. אתה מרים אותו, אתה רואה גוש של בוץ, יבש כבר. אבל זה לא אומר שאין בפנים יהלום. תיקח אותו, תנקה אותו, תלטש אותו, תרחץ אותו היטב היטב, תגלה שיש בפנים יהלום. הוא לא הופך להיות כולו בוץ בגלל שיש עליו איזה חטאים שהוא נכשל בהם. ישראל, אף על פי שחטא, ישראל הוא. ואת זה הקדוש ברוך הוא רצה להעביר מסר למשה שהתגלה אליו דווקא בסנה. לומר לו, אני יודע שעם ישראל מצב לא טוב, במצרים ירדו ל-49 שערי טומאה. אבל הוא אומר לו, תדע לך, גם שם, עם כל יהודי ויהודי אני נמצא, בשיר השירים כתוב, כפלח הרימון רקתך. הגמרא אומרת מסכת ברכות, שנרמז בזה, שאפילו רקנים שבך מלאים מצוות כרימון. הקדוש ברוך הוא משבח את עם ישראל, שאפילו מי שנראה ריק, אתה לפעמים רואה אדם, אתה אומר, תשמע, זה רחוק מאוד מתורה, מיהדות, איפה הוא נמצא, מה הוא כבר יודע, מה הוא כבר עושה, זה לא נכון. תעקוב, תיכנס, תכיר אותו יותר, אתה תראה שאפילו אדם שנראה ריק לחלוטין, מלא מצוות כמו רימון. הרימון, כמה גרגרים יש בו, אתה פותח, אתה רואה אותו עמוס בגרגרים. כך אומר הקדוש ברוך הוא, אני מכיר את עם ישראל יותר ממה שאתם מכירים את עצמכם. ואני אומר לכם שאפילו רקן, כך הוא משבח את עם ישראל. כי יש לנו תרי"ג מצוות, הגויים יש להם רק שבע. אז הם לא פוגשים הרבה את השבע המצוות האלה. גוי, כמה ימים יכולים לחלוף עליו, והוא לא קיים שום מצווה. אבל עם ישראל, שזה תרי"ג מצוות, כל פעולה, כל מעשה, שהוא קצת חיובי, קצת טוב, כבר נגע באיזושהי מצווה, כבר הוא ירוויח. זה מה שכתוב שרבי חנניה בן הקשיה אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל, לפיכך הרבה להם תורה ומצוות. מה זה רצה לזכות אותם? רצה שכל צעד שיעשו, שיתקלו במצווה, שיפגשו מצווה, ירוויחו עוד, לפיכך הרבה להם. לכן ההתייחסות ביהדות למצוות לא כאל עול מטריד, אלא אדרבה. נכון שזה מחייב וזה דורש, אבל האדם יודע שזה שווה. כמו אדם שנתאר לעצמנו הולך על שפת הים, בדרך כלל יש בחוף צדפים, אבל הים פלט המון יהלומים. מאיזה אונייה שטבעה, מאיזה אוצר שנחשף. הוא רואה המון, והגלים באים ושוב סוחפים למים ומחזירים, כמו עם הצדפים. יש לו סק, מה הוא עושה? מיד מתחיל לאסוף וממלא את הסק ורץ ואוסף. לפתע הוא מרגיש שהסק כבר כבד, 20 קילו, 30 קילו. האם בשביל זה הוא יאמר, טוב, זהו, אני לא רוצה לסחוב כבד. אתה יודע, זה יהלום, כל יהלום שאני מוסיף, איזה אוצרות, זה עשרות אלפי דולרים, מאות אלפי דולרים, הוא לא יוותר. לכן, בעם ישראל, אמנם כשילד מגיע לבר מצווה, אומרים שהוא קיבל עליו עול תורה ומצוות, סוג של עול. אבל שמחים ושרים ורוקדים, עושים מזה מסיבה גדולה, כי זה יום גדול, זה יום שבו האדם מתעלה וזוכה לאסוף לעצמו את כל המצוות האלה. נמצא שהימים האלה, ימי השובבים, ככל שמנצלים אותם טוב יותר, לחשבון נפש, להתבוננות, לתיקון, לעלייה, להתרוממות, יותר לימוד תורה, יותר לימוד, גם מי שכבר לומד, אבל שהלימוד יהיה יותר נקי, פחות דיבורי בטלה באמצע. יש כאלה שאומנם לא צמים ממש, אבל משתדלים מה שנקרא תענית הרעבד. כלומר, כשאוכלים מאכל שהוא טעים, משתדלים בסוף, אף על פי שעדיין הוא תאב לאכול את הכפית האחרונה של הגלידה או של מה שעכשיו מתחשק לו לאכול, אבל משאיר את זה בצלחת, אומר, זה אני משאיר לכבוד השם. כמו קורבן כזה, זה לא בל תשחית, אף על פי שזה הולך להשפעה, בל תשחית זה כשאדם משחית דבר בלי טעם. אבל כשיש לו מטרה, כמו כאן, הוא רוצה להתגבר על היצר של תאוות האכילה שלו, זה סוג של תענית גם כן. או שבאמצע האוכל הוא מרגיש תאווה לאכול, מניח את הכפית לכמה שניות, ואחר כך שוב מרים ואוכל. עצם הדבר, לנו זה נראה עניין פעות, אבל אצל הקדוש ברוך הוא הדברים האלה הם דברים גדולים. כל דבר שהאדם מנסה להתנתק מהקישור לחומריות, ויותר להתעלות למקום יותר רוחני, זה כל השנה טוב, בפרט בימים הגדולים האלה של ימי השובבים.
אשרי עם ישראל שעוד צמים בימי השובבים, נכון, זה ימים האלה הם ימים מיוחדים לתיקון. והתיקון הטוב ביותר זה מה שתיקנו הראשונים, והמקובל הערכי הגאון הרב רבי יצחק אלפי עליו שלום הפיץ את זה בכל העולם, זה התעני דיבור. כבר ידוע מה שאומר הגאון מבינה, תעני דיבור שווה מעט עניות. כלומר, לאדם שבא ויושב לומד תורה כל הזמן זה דבר חשוב מאוד, אבל אם אדם שעבאה ויגיד אני אעשה תעני דיבור ואני אוכל, זה לא שווה כלום. תלך פעמיים, גם תעני דיבור וגם לא יאכל, שני דברים. תעני דיבור שמוסיף לעצמו זה דבר חשוב מאוד. כל תענית יחיד, אדם שרוצה להתענות ולומר ענינו בתפילה, כלומר בשמע קולנו, ושיחשב אותה תענית, צריך לקבל אותו מבעוד יום במנחה לפני לוקד ניצור או לפני ירוצלם רפיע השני. ואם לא אמר, יכול לומר אותו לפני עלינו שבח כל עוד היום אור היום. ברגע שנהיה לילה אז לא מועיל לקבל תענית, וירצה לצום יצום, אבל זה לא יקרה תענית שעות, לא יקרה תענית תרגיל. ועל כן אדם רוצה לקבל עליו תענית ופוחד שמי ישכח בלומר את זה ולוקי ניצור, אין לך למה לפני מנחה יאמר, אני אם אזכור אני אקבל עליי תענית במנחה, אם לא מעכשיו אני מקבל עליי תענית. וטוב שאדם יתנה ויאמר, אם אני לא ארגיש טוב אני אומר את המזמור כמו שכתוב בספרים ואני אוכל לאכול ואחר כך ישלים את זה פעם אחרת.
לא מרזך, לא מרזך, איבר בייטן, איבר בייטן, ובינו, ובינו, ובינו שבשמיים. לא מרזך, איבר בייטן, זי די נברטר מקיים. לא מרזך, איבר בייטן, ובינו שבשמיים. La mir zakh perfekt sei deine welt für mich kein la mir zakh perfekt la mir zakh perfekt sei schön deine welt für mich kein weil nissen wenn der flor weiß was sie doch sie gesungen sie weise nun sei wie amor genug schön gepflückt in gejub im befreie dein vorwahl ich so will la mir zach iber beiten iber beiten der Mann sich, der Mann sich in Ruhe in der Jirche. La mir sich überbeten, lass euch nach uns nicht mehr keine Ziche. La mir sich überbeten, der Mann sich in unser Jirche. La mir sich überbeten, lass nicht nach uns keine Ziche. Lau mir doch überbeten, lau mir doch überbeten, lass nicht mehr davon keine Ziche. Weil nissen, wenn ich floh, weiß, was sie doch sich in so viel Weisen und so sei wie Amor. Genug, schenk, genug, schenk, geflug, in die Jung, in befreie dein Vorwolk, hier ist so ein. Lamm ihr sech, lamm ihr sech, überbeten, überbeten, doch schön auf Ruhe und Ruhe in dein Schiene. Lass mir doch überbeten, sollen die Sonne muss gehen, verkinne. Lass mir doch überbeten, wenn du schäfer schweigst, klamir gachim verbeit. Sei deine Werte mekayim, lamir gachim verbeit. Lamir gachim verbeit, sei schon deine Werte mekayim. Die Schulung abu,
עכשיו איתכם, גליס מירושלים, עם הרב ישראל גליס. קול חי שמח להזמין את המאזינים לשבת של עומק והתעלות עם לומדי הדף היומי. שבת ט"ו בשבט עם הרב בנימין מילצקי, הרב ישראל גליס ובעל התפילה החזן אברהם אייזנשטט. במלון ציפורי בכפר חפץ חיים, פרשת בשלח שבת שירה, חדרים מפוארים ומרחבים ירוקים, סעודות עשירות בהשגחת בד"ץ העדה החרדית. טיש ט"ו בשבט, עונג שבת וזית מוצש בשידור חי. להזמנות, מלון ציפורי בכפר חפץ חיים, 08-859-3888 08-859-3888.
שומע מעוז, סידרתי לך פגישת ייעוץ יומית עם חזל, רוצה גם?
פגישת ייעוץ יומית עם חזל?
בוודאי מעוז, ותן חלקנו ספרון חודשי עד הבית המאפשר להיעזר בחוכמת אבותינו לכל תחום בחיים, מעסקים ועד למשפחה. ותן חלקנו 5 דקות לימוד יומי של משנה, הלכה ואגדתה מהגמרא עם נקודת מבט עכשווית. לחודש התנסות חינם כוכבית 3029, כוכבית 3029.
עכשיו איתכם גליס מירושלים, עם הרב ישראל גליס.
בימים האלו תמו ימי השיבה לרב יעקב הכהן קובלסקי. הלכתי לכם ביחד עם עוד הרבה יהודים שנכנסו שם לבית, ישבתי והשתוממתי, הייתי נדהם. אני הכרתי את היהודי, אבל הסיפורים ששמעתי מאחורי היהודים מארבעת הבנים שישבו שם, הרב רובן שאני מכיר אותו שנים, את ישוע אשל וחיים בניומן וישראל מרדכי, אחים שישבים ביחד וכל אחד בזווית שלו מספר סיפורים על האבא המיוחד הזה. אני יכול לספר את החלק שלי, זה כשאני הייתי אבל על אבא שלי לפני 20 שנה והגעתי להתפלל בזכרו מוישה מנחם מאיריב, הוא דאג לי למניין כל פעם. ינקל גליס אזון, הרי נחדמה חמיין, סידר לי מניין, דאג שיהיה לי מניין בכל פעם שבאתי. פה מתפנה שטיבל, תיכנס. הדאגה שלו לכל אחד בבית הכנסת. אז על הדמות המיוחדת הזאת זימנו את הבן, את חיים בניומן. שלום הרב, לילה טוב.
שלום וברכה, לילה טוב. דבר ראשון, תודה רבה לך הרב גליס, שנתת לי את ההזדמנות כאן ברדיו קול חי, לשבת ולספר על הדמות המרגשת הזאת, על אבא זיכרונו לברכה. אבא באמת היה דמות שהכירו אותו בירושלים, אבל לא הכירו אותו בכלל. באמת שלא הכירו אותו. כל מי שהגיע פעם לזכרון מוישה יכל לראות את הדמות הזאת, השלווה והעדינה, שמעולם לא התרגז על אדם. מעולם. הוא אמר פעם לאחד הבנים, אני מטבעי נולדתי כעסן, אבל עבדתי על עצמי. עבדתי על עצמי בכדי לא לכעוס. ישב אצלנו בשבעה יהודי מזיכרון מוישה, דמות מוכרת. והוא סיפר כי היה פעם אדם שניהל את אחד המניינים בזיכרון מוישה, והוא לא נתן לאבא להיכנס למניין שלו למכור את העליות. אבא אמר לו בסדר, לא אז לא. אבל למה זה לא נרגע? וקבוע כשאבא הגיע לבית הכנסת והוא היה רואה אותו, הוא היה אומר לו בלשון של בוז, אוה, ארישנגי קומן, ארישנדו. אבא מעולם לא הגיב לו. מעולם הוא לא הרים עליו את הכל. אחד הגבאים בבית כנסת זיכרון מוישה הספיד את אבא בלוויה, והוא אמר, אני יכול להעיד עליו. היה לו הרבה על מה להתרגז, הרבה על מה לכעוס. הוא עבד עם הציבור. בוודאי. הוא מעולם לא התרגז על אף אחד. באמת, צדיק אמיתי היה אבא. ואני רוצה כמה סיפורים על הדמות הזאת. דבר ראשון, אם נגענו בגבאות, אז אני רוצה לספר כי לפני למעלה מ-20 שנה, כשמורו ורבו של אבא, הגאון רבי שרילנקה פישר, רייבד ירושלים, ביקש מאבא לבוא להיות גבאי בזיכון מוישה. אמר אבא להרב פישר, אני אתן תשובה בעוד יומיים. המשפט הזה הוא משפט תמוע מאוד, כי אבא הלך אחרי הרב פישר באש ובמים. אני בטוח שאפילו הרב פישר בעצמו תמע על כך. רבי ינקב מאיר אומר לי שהוא יחכה יומיים. מה עשה אבא באותם היומיים? הוא ניגש לכל בניו וחתניו, לכל אחד בנפרד, ושאל את השאלה הבאה. אותי למשל הוא פגש באיזה חתונה. הוא התיישב לידי ואמר לי, בנימין תקשיב, הרב פישר הציע לי להיות גבאי בבית כנסת. אתה מסכים? אתה מרשה לי? פתחתי על אבא זוג עיניים, אמרתי לו, אבא, מה? למה אני צריך להרשות לך? אתה אבא שלי. אני לא אמור להרשות, אתה אמור להרשות לי לעשות דברים, לא אני אמור להרשות לך. הוא אומר לי, בנימין, אתה לא הבנת את השאלה. אני אמור להסתובב בבית כנסת עם קופה. יש סיכוי שזה יבזה אותך? אבא שלי מסתובב עם קופה, אבא שלי נהיה שנורר. אחרי שהוא קיבל תשובה חיובית מכל בניו, בנותיו, חתניו וקלותיו, שהדבר הזה לא יבזה אותם, הוא קיבל על עצמו את הגבאות בזיכון מוישה. הוא בא לרב פישר ואמר לו כן. זה רגישות מדהימה בנושא של בן אדם לחברו. כן. אני רוצה לספר לך, הרב גליס, ולספר לכל המאזינים. אבא זיכרונו לברכה, כשהיינו מכינים בבית שולם זוכר, לנכדים, לילדים, אז היינו מכינים את השולחן, אז קבוע הבעיה, לוקח כמה בוטנים, פותח אותם, שם בצלחת של הקליפות, כמה כוסות מלוכלכות הוא היה מפזר בשולחן, כמה חצאי בקבוקים, והוא היה כאילו שהשולחן ייראה משומש. הוא אמר, אתם יודעים, הראשון שייכנס הרי ירגיש הרגשה לא נעימה. אני הראשון? אולי הגעתי מוקדם מדי, אני אבוא עוד 10 דקות? לא. גם הראשון שייכנס, שירגיש שהוא לא הראשון, שירגיש שכבר היו לפניו שמה. זו הייתה רגישות, לפי דעתי זו גאונות, זו גאונות בבן אדם לחברו. זה לא... זה השתי גוצקה, את אומרים.
איפה ינק איזה? המשפחה ידועה, רבנת כהן קובלסקי, משפחת קישבסקי, משפחה ירושלמית גדולה מאוד. מאיפה הוא לקח את זה? מי היו רבותיו? מאיפה הוא יצר את זה?
אני לא יכול לספר לי מי בדיוק היו רבותיו של אבא. אבא נולד בירושלים, את זה אני יודע. אבא התייתם מאמא בגיל 5. אמא שלו הייתה קוראת לו ינקב מאיר הצדיק. עד גיל 5, כמה שהיא הספיקה אמא שלו להכיר אותו בכלל, היא הייתה קוראת לו ינקב מאיר הצדיק. ובגיל 5 הוא התייתם, הוא הלך לדיסקין. אבא מעולם, מעולם לא דיבר מילה על דיסקין, חוץ ממה שהוא דיבר על היתמות שלו. הוא דיבר על יתמות קשה שהוא עבר. הוא סיפר שהיה לו קשה כיתום, אבל הוא לא, הוא אף פעם לא, 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 לא דיבר על דיסקין עצמו. אחרי דיסקין, הוא הלך לצבא בתקופה של אז. אני לא חושב מהקבוצה שלו בדיסקין בודדים יצאו שומרי תורה ומצוות. ואחרי הצבא הוא התחתן עם אמא. הם התחתנו, הם היו זוג די ליברלי. הוא הכיר צדיקים תקופה קצרה אחרי החתונה, והתחזק. וזה היה ביום אחד. אמא עליה שלום הייתה מספרת, ביום שאבא החליט להתחזק, הוא בא אליה הביתה ואמר לה, תקשיבי, אני לא רוצה שהילדים שלנו יגדלו כמוני. אני חייב להתחזק. אני חייב להתחזק. ואני אומר, למה אבא אמרת את המשפט הזה? למה? למה אמרת שאתה לא רוצה שהילדים יגדלו כמוך? הלוואי אבא והייתי כמוך. הלוואי והייתי כמוך אבא. ואז הוא התחזק, וזה היה בלי שלבים. אמא שלי אומרת שבאותו יום הוא נהיה צדיק יסוד עולם. שמר על פיו, החופץ חיים בוודאי קיבל אותו למעלה. החופץ חיים ראה דמות של יהודי שמעולם לא דיבר שרה באף אחד. הוא לא דיבר שום מילה רעה על יהודי. הוא אהב יהודים. כשאבא עמד בבוקר ובירך, אשר קידישונו בקדושו סוי של אהרון וציוונו לבורך את עמו ישראל באהבו, היה שם כמות ענקית של אהבה שאהבה ביהודים. הבן אודם לחברו של אבא, על לחשוב בכלל שיהודי שמגיע לשולם זוכר, שלא ירגיש איזשהו הרגשה לא נעימה, אני הגעתי ראשון, להכין לו שולחן משומש, זו הרגשה מדהימה. אני רוצה להגיד, אבא, זיכרונו לברכה, הרי כפרת משכבו, היה איש שהקפיד כל חייו להתפלל ותיקין. ותיקין היה אצלו, הבייבי שלו, זה היה אצלו משהו שאין על מה לדבר בכלל. לפני 5 שנים, כשאימא הלכה לבית אבות, ואבא לא יכל להישאר לבד בבית, התחיל אבא ללכת כל שבת לילדים. 8 ילדים זכו ההורים, 4 בנים ו4 בנות. וכל שבת, כל שבת שמינית הוא היה אצל כל ילד. בשבת הראשונה שהוא היה אצלי בבית בשבת, אפילו לא חשבתי פעמיים, אמרתי, אבא אצלי, אבא איש וסיקין, אני בוודאי חייב לקום מתפלל איתו ותיקין. בליל שבת שואל אותי אבא, איפה מתפללים מחר בבוקר? אמרתי לו, בבית כנסת חזון איש, בווסיקין. או, יפה, הוא בטח שמח שיש לו בן שקם וסיקין. בבוקר אחרי התפילה, אני אומר לאבא, אבא נלך הביתה, נעשה קידוש, נאכל מזוינס, אנחנו בעזרת השם את הסעודה נעשה קצת יותר מאוחר, כי הילדים אצלי עדיין ישנים. שאל אותי אבא, ולמה הם ישנים עדיין? אמרתי לו, כי בדרך כלל בשעה כזאת, אני רק יוצא לתפילה. אז הוא אומר לי, אז למה היום קמת מוקדם? אמרתי לו, כי אתה אצלי, והוא פשוט לא הבין את זה. אתה קמת בשבילי וסיקין? מה פתאום? אני יודע להתפלל גם לו וסיקין. כשאני אצלך, אתה בא לבית, ואני האורח שלך, ואני צריך לנעוק כמוך. הוא פשוט, הוא לא הבין מה פתאום הבן שלו צריך לקום מוקדם, כי הוא רוצה להתפלל וסיקין. כל הסיפורים האלה זה לא על חשבון אף אחד. אני אקום וסיקין, זה כי אני רוצה לקום ותיקין. אף אחד לא צריך לקום, אף אחד לא צריך לקום בשבילי ותיקין. אחרי 8 שבועות, הוא היה אצלי שוב בשבת. הוא טרח להודיע לי בליל שבת, בנימין מחר קמים רגיל. מתפללים איפה שהתפללת שבת שעברה. והוא קם רגיל, הוא התפלל איתי.
אנחנו יוצאים לפרסומות.
Mach schon zu deinem Lulu Lof Scheid Schlaf hab ich ihm das Berle Mai li 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 lulu Mai li 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 lulu
איתכם, גליס מירושלים, עם הרב ישראל גליס. חושבים שאתם והחברים שלכם יודעים לתת את הכל? רוצים לזכות בהקלטת דיסק קומזיץ משלכם עם כל החברים? נראה אתכם! דוריטוס וכל חי מזמינים אתכם להאזין לתוכנית מוצש חי עם מנחם טוקר. לעלות לשידור ולהקליט את עצמכם עם כל החברים בשירת קומזיץ סוחפת. נגני MP3 ומערזי דוריטוס מפנקים מחכים למשתתפים הסוחפים. מוצש חי עם מנחם טוקר. מוצש ב-10, כאן בכל חי.
שחקים וארקיע מזמינים אותך לנופש נשים מפנק במיוחד בשבילך. 4 ימים במלון אסטרל נירוונה, בימים ראשון עד רביעי, תזיין ועד יוטט בשבט, על בסיס הכל כלול, טיסות, מופעים, הרצאות, סדנאות ועוד, וכן ארוחות מהדרין ממיטב השפים בחשרות ערב מחפוד. הרשמי עכשיו 054-533-4101 054-533-4101.
עכשיו איתכם גליס מירושלים עם הרב ישראל גליס.
חזרנו מהפרסומות ואיתנו באולפן נמצא חתנו הרב דוד בן פז, שסעד אותו בשנותיו האחרונות, וגם הוא יש לו סיפור גבאות. שלום עליכם.
שלום וברכה. היו כמה סיפורים שהתעסקו מסביב לגבאות. בוא נאמר שאחד הסיפורים הכי מרעישים היו שהוא היה פורט לאנשים צ'קים בזיכון מוישה, והיה לו את הגמח הגדול שלו. במהלך השנים באיזשהו בחוף פינס, באיזשהו פינה, עצר אותו מישהו ושאל אותו אם יש לך אולי לפרוט לי צ'ק. אז הוא הוציא את כל החבילה והתחיל לפרוט לו. עבר מישהו מהחברים שלו, ומהחברים של אותו אחד, של הפורט צ'ק, ותפס את כל החבילה ולקח אותה ונעלם. וזה היה ממש לא רחוק מהבית. אני זוכר, אני הייתי אז בבית אצלו, והוא מגיע הביתה כולו נרעש, הוא אומר ששדדו אותו. אבל עם כל זה ששדדו אותו, בן אדם אחרי שעות בדרך כלל, הוא נשאר אותו בן אדם, אותו האישיות לא השתנתה, ההוד שלו, השמר על כבודו, לא הראה סימנים של מה שכה, ממש הוא עצר את זה בתוכו. בדרך אגב, היה שם עוד סיפור, שבמהלך השנים היה לו איזשהו אירוע שהוא הגיע לבית חולים, וצלצלו אלינו מהבית חולים, החמיך הנמצא בבית חולים, הגענו לבית חולים, זה היה בת עשר הצופים, אנחנו מגיעים לבית חולים, והאחות ישר ניגשת אליי ואומרת לי, יש לו הרבה כסף, את זה, תיקח את הכסף. אז התחלנו להוציא, אז נתן לנו את כל המעטפות עם הכסף, היה שם, לקחנו מעטפה אחת, מעטפה שנייה, זה של הבית כנסת, זה של, זכרון, זה של הגמח, זה של עוד איזשהו כסף, אני לא יודע, לא זוכר מה זה היה הדבר השלישי, היו שם שלושה מעטפות של כסף. ואחרי שלקחנו את זה, הוא נשאר בבית חולים כמובן, ואנחנו חזרנו הביתה, מישהו אחר החליף אותנו, אז ספרנו כמה כסף היה שם. אז היה שם 42 אלף שקל. זאת אומרת, הוא הסתובב עם הסכומים, כי הוא היה צריך לפרוט.
ואת הכנסת, וגמר.
כנסת, וגמר, כל הדברים האלה. זה גם כן איזשהו ככה, שיבינו על איזה סכומים מדובר, מה היה ההיקף של ה...
מה היה הגבאות שלו. מדהים. אני חוזר חזרה אליך, הרפן בן יומן, אומרים על זכרו מוישה. זכרו מוישה זה היה לא רק בית הכנסת, היה גם מסביב לבית הכנסת. לבית הכנסת הייתה ישיבה. ישיבה של הרב גדל השינין, אני לא זוכר ברגע זה איך קראו לישיבה, אבל הבן שלי למד שם בישיבה.
אם אני לא טועה, קראו לה קטר תורה.
קטר תורה, באמת, נכון, קטר תורה, הייתה ישיבה למעלה בקומה השלישית, הבן שלי למד שם. ואמא שלי הייתה מגיעה לזכור מוישה, כל בוקר הייתה מגיעה לזכור מוישה, ומתפלט בעזרת נשים. היה שם פנקס מיוחד, הייתה מתפלט על כל מיני חולים, יש לנו את הפנקס הזה בבית, אישה שהייתה באה לבית הכנסת כל בוקר. עכשיו הייתה אחרי התפילה, הייתה עוברת שם, יש שם איזשהו מקולת, קונה לבן, קונה איזה משהו, מעלה לבן שלי, כדי שיהיה לו, מי יודע מה שהיה בארוחת בוקר, שיהיה לו. איזה יום אחד הוא עולה לעזרת נשים, מה, רבי צינגלי, סרגייצ'ה, ירזון, הוא תלכת לבן שלך? היא אומרת, לא, זה הנכד שלי. ומה, מה, את מביאה לו ארוחת בוקר? לא, בישיבה, אתה יודע מה שנותנים, אז אני מביאה לו משהו. ועוד אפטר גיין, איך הגיין פייך? והיא לא רצה, היא רצה שהיא תלך, אז יתנה לו כסף, הוא עלה יד למקולת במשך, לא יודע כמה זמן זה היה. הוא היה יורד למקולת, הייתה ממשיכה להגיד את הטילים שלה, והוא היה מביא לו את הלבן ואת הלחמניה ואת המשהו, כדי להביא לבן שלי, לנכד שלה, לישיבה. איזשהו סוג חסד שלא, אתה לא מבין אותו. זה לא, הוא עסוק עם בית הכנסת, עם שטיבלך, עם אנשים, עם עליות, עם עניינים. יש לו בראש איזושהי אישה אחת, יושבת שם למעלה בעזרת נשים.
מדהים, הרב גליס. אני חושב שאצל אבא זה נבע פשוט מהרצון שלו להיטיב עם ברואיו של בורא עולם. איפה שהוא יכל להיטיב. אני רוצה לספר לך סיפור. מלחמת ששת הימים, אני חושב, כשהרב טרגר בנה את עזרא סטיילה. לבא היה קשר עם הרב טרגר, ובנו את עזרא סטיילה. אבא, היה לו קצת כסף בצד מהדפוס, היה לו דפוס הראשונים. אז הוא החליט שהוא הולך לברר, אולי הוא הולך לקנות איזה דירה בעזרא סטיילה. הוא עצמו לא הייתה לו דירה, הדירה שלו הייתה בדמי מפתח. קיצור, הוא ישב עם טרגר, ולפי הכסף שהיה לו, הוא יכל לקנות כמעט שתי דירות. שתי דירות של אז, של אחרי מלחמת ששת הימים. והוא ישב עם טרגר, לקח פרוספקטים, אמר שהוא ילך לשאול את אשתו, ו... אבל זה היה נראה. הוא אומר, יהיה לי שתי דירות בעזרא סטיילה, אני אוכל לחתן ארבעה ילדים. זה נפלא ממש. טוב. בדרך הביתה סיפר אבא, אחרי שנים, שבדרך הביתה הוא פתאום עשה חושבים, בסדר, יופי, יהיו לי שתי דירות. נו, ו... אבל יש פה יהודים בירושלים שאין להם מה לאכול. ואני אנפנף לי עם שתי דירות? מה? אז בסדר, אז אוי לא מאבא, לחוב מפונדם. יהיה לי מזה אוי לא מאבא? ללא אומר וללא דברים. הוא לקח את כל הכסף. חצי הוא הפקיד בגמח שרי חסד. זה היה המון כסף, זה היה חצי, זה היה כסף של דירה.
גמח שרי חסד.
אני לא יודע כמה זה היה.
אני קניתי שם דירה, אז אני יודע פחות כמה יום חירים שם.
90 אלף שקל?
כן.
אחרי מלחמת ששת הימים?
קצת לא.
יכול להיות, אני לא יודע, אתה יודע מה, אני באמת לא יודע, לא שאלתי את אבא הסכומים אף פעם. הוא הלך שם את הכסף, זה היה המון כסף, אז גמח שרי חסד אמרו לו, כשתרצה לקבל את הכסף, אתה חייב להודיע 3 חודשים מראש, אנחנו לא יכולים להתרגל לסכום כזה. את החצי השני, הוא שם בגמח באחווה של אגוד הסחים, נדמה לי של לייזר ורקר, ניהל את זה, הרב לייזר ורקר, אם אני לא טועה, הוא ניהל אז את הגמח. היה עוד גמח באחווה, שהסבא שלי רבי מנדל ברילנט ניהל, אני לא יודע בדיוק אם זה אותו גמח או לא גמח, אין לי מושג. הוא גם אצלהם שם כסף של כמעט דירה, וגם הם אמרו לו, תשמע, כשתרצה לקבל את הכסף, תבוא כמה חודשים מראש. הכסף שכב בגמחים 11 שנה. 11 שנה, זה לא... זה עד שהוא הגיע לחתן את הבת הגדולה. וכשאחותי הגדולה התארסה, אז הוא בא לגמח וביקש, הוא חשב שהוא צריך לקחת 3 חודשים, כמו שהוא הבטיח, אבל הם הוציאו לו את זה מהקופה של הכסף הקטן, להחזיר לו את זה במקום. זה הספיק לרעיתים, לרעיתים של אחותי הגדולה, הספיק רעיתים, הספיקו לרעיתים, זה מדהים. פעם, במשך השנים, יצא לי פעם לשאול את אבא, אבא, במבט לאחור, למה עשית את זה? אתה לא מתחרט? באמת, מי עושה דברים כאלה? יכולת גם לקבל שכירויות על הדירות האלה. 11 שנה היית מקבל שכירויות.
אני מחתן עוד כמה
ילדים. על שתי הדירות, היית מחתן את שאר הילדים מזה. הוא אפילו לא הבין את השאלה. הוא רק אמר, אתה יודע כמה אברכים ובני תורה שלא היה להם לחם לאכול בבית, קיבלו גמחים מהכסף שלי? זה יחכה לי למעלה. אז אם היה לי 4 דירות פה, מה היה לי למעלה מזה? כלום. אז למעלה אני מבטיח לכם, כך הוא אמר פעם, מחכה לי כל הגמחים האלה, שאברכים נהנו, שבני תורה, שאנשי ירושלים מסכנים אחרי מלחמת ששת הימים, הרב גליס, אתה בטח יודע, שהיו משפחות שלא היה להם לחם לאכול בבית אחרי מלחמת ששת הימים. ואם אנשים עשו קידוש בשבת, והיה להם חלות ודגים ויין בזכות הכסף של אבא, אני בטוח שהדברים האלה קיבלו את אבא למעלה, וזה מה שהוא רצה. הוא לא הביע בחיים איזושהי הרגשה של חרטה על מה שהוא עשה. ובאמת, לזקנה, כמו שסיפר קודם, גיסי רב דוד, איך שהוא ניהל את הגמח להיטיב עם בוריו של בורא עולם, זה פשוט לא יאומן. גמח לפריטת צ'קים, וגמח של $500 לשלושה חודשים, ובכל עת ובכל רגע ובכל שעה, אנשים דפקו בדלתות בבית לקבל את הגמח. כמה שניסינו להגביל את שעות הקבלה, ואבא אמר לא לבוא בין השעות אלה, אבל כשמישהו דפק, אבא בחיים לא יכל להגיד לבן אדם לא. הבית של ההורים שלנו ברשי 2, במרפסת הגדולה, שיורדים עם אלון המרכז למעלה, זאת המרפסת בולטת כזאת. כל צרוע וכל זב נכנס שם הביתה. כל בוקר, מ-6 בבוקר, כל השנוררים של זכם אישה, אני לא רוצה להזכיר פה שמות, אבל אנשים יודעים, חנוכה ושעשע וטומבולו וכל הרב ישראל, אתה זוכר את השמות האלה? כל השמות האלה אכלו אצלנו ארוחת בוקר. אכלו אצלנו ארוחת בוקר. היו אנשים, אני אומר לך, הרב גליס, שהיה אסור לברך לידם שהיה כהל. הם פשוט היה מהם ריח נורא. אם עליה השלום הייתה אומרת שהריח הזה יהפך אצלהם להיות ריח גן עדן למעלה. בית של הכנסת אורחים, בית של הטבה, בצורה שאי אפשר לתאר את זה בכלל.
עכשיו בואו, אני לא משכה אפשר לדבר כמה שעות, וגם זה לא יספיק, על האבא ועל ההיסטוריה של מאיפה שהוא בא ומי המשפחה שהייתה בירושלים. פה לשאלה האחרונה, אני חושב שצריך לדעת, זה הקשר שלו עם הרב פישר. זה הקשר מיוחד.
הקשר שלו עם הרב פישר. הרב פישר מאוד מאוד אהב את אבא. נכד של הרב פישר היה בניחום אבלים, והוא אומר שסבא היה קורא לו דר צדיק פונשול. הצדיק של בית הכנסת. הוא באמת היה צדיק. אני רוצה לספר סיפור אחד, וזה, הרב פישר מאוד כיבד אותו. באמת, הרב פישר מאוד התייחס אליו ממש בכבוד. הוא ידע שמדובר פה היה בזיכרון מוישה גבאי, אתה בטח זוכר אותו, הרב גליס, קראו לו ברן דוד מלאכי.
בטח.
ברן דוד מלאכי.
השוויר של מוישה גרינימן.
השוויר של מוישה גרינימן, כן, זה אחד הטיטלח שלו, היו לו עוד כמה טיטלח. והוא, אשתו של ברן דוד מלאכי, בא פעם לאמא שלי ואמרה לה בסוד, אני רוצה להגיד לך משהו. הרב פישר אמר לבעלי, שבעלך הוא מלמד ווף צדיק עם נסתורים. באמת, הרב פישר התייחס אליו, אבל אני רוצה לסיום, לספר לך עוד סיפור אחד, שקשור לאבא ולהרב פישר. אבא היה מכין יין. היה קונה ענבים, מכין יין, מצנבים. היה פעם שנת שמיטה, שאבא קנה את הענבים מגוי. מגוי, שנת שמיטה. הוא הכין יין, זה היה 500 קילו ענבים. זה המון כסף, ענבים וסוכר, וכל ההתעסקות סביבו, זה ימים שלמים. כשהיין היה עדיין בחביות, אבא פתאום נכנס לו איזשהו ספק לראש. הערבי הזה, בגלל שזה שמיטה, הרי כולם קונים ממנו את הענבים. מאיפה יש לו ענבים לכל כך הרבה אנשים? אז מי יודע, אולי הוא לקח ענבים מתנובה, אולי הוא לקח ענבים ממקומות שאסור לקנות בשמיטה. נכנס לו כזה בראש ספק, והוא הלך שואל את הרבה, שואל את הרב פישר. אז הרב פישר אמר לו, תשמע, אתה תבקש מהגוי שאתה רוצה לראות את הכרם. אני רוצה לראות את הכרם. אם אתה תראה שהכרם הזה יכול להכיל את הכמות הענבים שאתה קנית, אתה יכול לסמוך על זה שכל הענבים אצלך. אבא נסע לכרם, חזר הביתה ומאוד שמח. הוא אמר שהכרם יכול להכיל כהנו וכהנו, הרבה יותר מכמה שבאמת היה שם. זהו. עברו 40 יום, היין תסס, היין מוכן, אבא התחיל למזוג מחבית אחת כמה בקבוקים. כל בוקר בארוחת בוקר, אבא היה שותה כוסית יין. ארוחת בוקר, הגליזה לוין, זה היה אצלו מחיי נפשות. בבוקר הראשון שאבא בא לשתות מהיין החדש, הוא הכריז לילה קודם, מחר שותים מהיין החדש, אני זוכר, זה היה צופסג, אי גנבין, אי גנבין, הוא היה מפיש על החמונס לאנשים, הוא היה אומר להם, אי גנבין, איזה מתיקות של האי גנבין. בכל אופן, הוא מוזק את הכוסית הראשונה מהעין החדש, משהו שמי מי, הכוסית נופלת לו מהיד ונשברת. אז הוא מוזק כוסית נוספת, וגם השנייה נופלת לו מהיד ונשברת. הוא החליט שהענבים האלה לא טובים. הם לא, לא, לא יכול להיות.
יש משהו בהם.
יש משהו, לא נשברים לשתי כוסיות, מה פתאום שישברו לשתי כוסיות. הוא שפך את כל היין. הוא לקח את כל החביות, ושפך את כולם. את כולם הוא שפך. סבא שלנו, זיכרונו לברכה, הרב מנדל ברילנט, שגם היה אחד מדמויות העוד בירושלים, היה גר אצלנו בבית אז. אני חושב שבמאמר המוסגר הרב ישראל, אבא זיכרונו לברכה נתן לסבא את ראש השולחן בבית 11 שנה. 11 שנה. הוא קידוש והבדלה, זה מידס מיוחדים, אבל לא משנה. סבא זיכרונו לברכה שמע שאבא שפך את כל היין. אז אולי קצת חרה לו, הרב אישר פסק לך שזה בסדר, מה, לא יבא שומעים מי, אז תחזור שוב לרב, תשאל. לא. הסבא הלך לרב אישר לספר לו את הסיפור הזה. אני לא יודע אם זה נקרא שהוא הלך להלשין את החתן שלו לרב, אבל הוא הלך לספר לו את צדקותו של החתן שלו, ששפך את היין בגלל שנשברו לו שתי כוסיות. אמר לו הרב אישר, רב מנדל, איך אופשיין פון ליין גזוקט, אז רבי ינקב מייר קריקט זיין פסוקים פון איבן. אני מתרגם. רב מנדל, אני מזמן כבר אמרתי, שרבי ינקב מייר מקבל את הפסקים שלו מלמעלה. כמה ימים אחרי כן, אבא פוגש את הערבי הזה, את זה שמחר לו את הענבים בגאולה. הוא ניגש אליו במתק לשונו ואומר לו, תגיד לי, אני באמת לא יחס עליך. בוא תגיד לי מאיפה לקחת את הענבים האלו. הוא אומר לו, חלק מהכרם שלי, חלק לא היה לי מספיק. כמה חלק? איזה חלק משלך? איזה חלק? אבא קצת בלבל אותו, עד שהוא פשוט הודה. ואמר, תשמע אדוני, כשאתה הזמנת הענבים, כבר לא היה לי ענב על הכרם. אז קניתי ממישהו אחר, אבל באמת, אין לך מה לדאוג, קניתי את זה מיהודי. קניתי את זה מיהודי בצפון שיש לו קרם, הוא יהודי, אני אומר לך, הוא מטפל בקרם שלו חבל על הזמן. הוא שמח את אבא שהוא קנה את זה מיהודי, ואין לך מה לדאוג, רגלי חסידיו ישמור. זה הסיכום. אני רוצה לסיכום עוד מילה אחת, הרב גליס, מכיוון שאבא ניהל גמח בזיכרון מוישה, הוא הלווה המון כספים להרבה אנשים הרבה שנים. יכול להיות שישנם אנשים שאבא נשאר להם כסף, חייב להם כסף. אז אני רוצה שיפנו אליי, אני אתן עוד מעט מספר הפלאפון שלי. יכול להיות שישנם אנשים שנשארו חייבים לאבא כסף, בחמש שנים האחרונות אבא היה בבית אבות, אז אולי הם חיפשו אותו ולא ידעו איך להגיע אליו. אז זו באמת הזדמנות. אדם שרוצה להחזיר, או אדם שחושב שאבא חייב לו, אנחנו רוצים להחזיר לו. אז אם אפשר לפנות אליי, אני ב-052-76-35-331.
תעזור על המספר.
052-76-35-331. ואני באמת מודה לך, הרב גליס, שנתת לנו את הזכות.
זה היה רק על קצה המזלג.
זה באמת היה על קצה המזלג, להתבטות על אבא. וכל הדברים שיהוו חיזוק לאנשים, יהיו לעינוי נשמתו התאורה של אבינו, הרב יעקב מאיר, בן הצדיק, הרב רב אלתר יוסף דוי וכהן מירושלים.
תודה רבה ולילה טוב. עד כאן, תודה רבה לישראל בן צבי, תודה רבה למנדי אור, על העזרה ועל הקלטה ועל האווירה המיוחדת, מנדי אור בבני ברק, ברור. אנחנו נשמע בשבוע הבא בתוכנית נוספת, שבת שירה, על סיפורי ירושלים. אתם שמענו במהלך כל התוכנית שירי יידיש של יוסל רוזנבלט. תודה רבה לכם, ולילה טוב ובשורות טובות.